go for it.
שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון.
ואני מהמשרד ממול.
אתה מהמשרד ממול, נכנסת בדיוק במוזיקה, אבל הנה עדיין שומעים אותנו. מה נשמע אמיר?
מצוין.
מה שלומך ליאור?
מעולה.
איזה פרק יש לנו היום?
יש לנו את הפרק השלישי על ארגוני עובדים. אנחנו נדבר עם אמיר חייק שייצג את המעסיקים. אחרי שדיברנו בשבוע שעבר עם שי בירן שייצג את ההסתדרות ואת העובדים.
בפרק מספר 18, ולפניו היה גם פרק 17 שבו דיברנו באופן כללי, אז ככה שמי ששומע אותנו פעם ראשונה יכול לשמוע את כל הסריה הזאת.
זהו, אני חושב שאני לא ממש אצג רק את המעסיקים, אני אצג את עצמי, את הדעות שלי, שהן לאו דווקא הולכות בקנה אחד עם הדעות של המעסיקים. בוא נראה לאן זה ילך.
אנחנו יודעים שיש לך דעות מאוד מעניינות, אבל בוא נתחיל.
לכן גם רצינו להזמין אותך.
כן, זהו. בוא, אתה יודע מה, אולי אפילו לפני שנציג אותך, נגיד שחיפשנו את מי להזמין לפרק הזה, ישר חשבנו עליך, כי אין הרבה אנשים שיש להם ניסיון כל כך עשיר, גם במגזר הציבורי, גם במגזר הפרטי, ומכירים את הסוגיות האלה, גם של העסקת עובדים, מכל הזוויות. אז תרגיש חופשי להגיד מה שאתה רוצה, גם אתה חושב שזה דעות לא שגרתיות, אותנו זה...
ואם לא היית אומר את זה, מה לא הייתי מרגיש חופשי? ברור שאני ארגיש חופשי, יאללה, נו קדימה.
מעולה. אני חייב להגיד רק שדיברנו בטלפון, אמרת לי על שאתה חושב שבשיח הציבורי מלא אנשים מדברים בתקשורת, בלי שיש להם בהכרח ניסיון או ידע, אז אתה חושב ש...
לא, זה יותר מזה, אמרתי לך שיש, לפעמים יש פרסומת לתרופות, ומתחת לפרסומת תרופות כתוב המציג אינו רופא. אז כדאי אולי שכל הפרשנים למיניהם מטעם עצמם, יהיה כתוב מתחתם ככה, מתחת לתמונה שלהם, הפרשן לא ניהל בחיים שלו שום דבר.
או לא כלכלן, זה גם הולך?
או לא כלכלן, זה לא, כן, גם הולך, כן.
זהו, כי לפי אתה יודע, מביאים איזה בלוגר שכתב...
כלכלן לקוף.
כלכלן, טוב, זה רגילים כבר זה, לקלל את הכלכלנים, אנחנו רגילים לזה.
לקלקל.
כן. לא, לקלל את הכלכלנים כן. גם, כן. בוא נתחיל אבל קצת עליך, שמי שלא מכיר אותך, אתה, קראנו את הערך שלך בוויקיפדיה, ראינו שמגיל צעיר מאוד אתה בעשייה הציבורית, היית מנכ"ל מכון הייצוא.
בגיל 31.
בגיל...
נכון.
שזה מאוד מרשים.
איך עשית את זה?
אתה רואה? היו ימים. מי שעושה טעות, אתה יודע.
וכמה שנים אחרי זה כבר נהיית מנכ"ל משרד התמ"ת?
אחרי 6 ומשהו שנים במכון הייצוא הייתי מנכ"ל משרד התמ"ת, בגיל 37.
אוקיי, אז כמה שנים יש לנו? בקיצור, לא,
יאללה, עוד מעט, נו, יאללה, זה לכו על זה.
כן, ואחרי זה עשית כמה דברים בסקטור הפרטי, נכון?
אחרי זה הייתי מנכ"ל נשיא טסקו, אחרי הייתי מנכ"ל אלקטרוניקס ליין, ואחר כך חזרתי לעשייה הציבורית בהתאחדות התעשיינים, באתי לזמן קצר, נשארתי 4.5 שנים,
כן.
והנה אני שוב בסקטור הפרטי היום.
מה היה הכי כיף?
וואו, האמת שנהניתי מכל תחנה.
וואלה, ותכננת מראש לעשות את כל הדברים
לא
האלה?
לא תכננתי כלום מראש. וגם לא חיפשתי שום מקום כשעזבתי מקום.
אתה יודע, זה מדהים, כי הרבה אנשים מאזינים כותבים
קודם לנו... קודם עזבתי ואז חיפשתי.
זה יכול להיות מסר, כי יש לנו גם הרבה מאזינים שהם צעירים, וכבר קיבלנו כמה אימיילים מאנשים שאומרים, תיעצו לנו איפה להתחיל, לאן ללכת, לממשלה, לזה, ואתה אומר, תהיה טוב, תתחיל, ודברים
יש כן, אבל מסתרו. אתה יודע, יש בחלק מהמקרים, אתה צריך גם קצת מזל, וקצת להיות במקום הנכון. אני אתן לכם דוגמה למקום שלא היה לי מזל. למשל, הציעו לי לנהל את ICQ פעם, ולקבל 3%.
אמרת מה זה השטויות.
ואמרתי לא, אמרתי לא, וכאילו יוסי ורדי יום אחד התקשר אליי ב-6:30 בבוקר, ואמרתי לו, מה קרה, ורדי, אשתך זרקה אותך מהמיטה, אומר לי, חייק, נכון, אני שנה אומר לך שאתה אידיוט. אני אומר לו, נו, הוא אומר לי, אני יכול להוכיח את זה בבית משפט, אני מכרתי את החברה ב$412 מיליון, and the rest is history. אבל את ההמשך של הסיפור, הוא הציע לי עוד חברה, ועוד פעם אמרתי לו, לא, והיא לא צורכה.
מה, Waze?
לא, לא, כמעט לא.
אוקיי, אז בואו נתחיל להיכנס לנושא של הפרק. בעצם נדבר קצת על ארגוני עובדים. בפרק הקודם דיבר איתנו שי בירן מההסתדרות, והוא הציג איזושהי תמונת עולם מאוד מאוד ורודה, שאומרת שה... עובדים הם, אפשר להגיד, תלית שכולה תחלת, והמעסיקים, הבעיה ביחסי עבודה בישראל נובעת בעצם, היא א', קיימת בעיקר בממשלה, וב', נובעת בעיקר מההתנהלות של הממונה על השכר, מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על יחסי עבודה בישראל, האם קל לנהל עובדים בישראל, קשה לנהל עובדים בישראל.
תן לי להציג את זה אבל בצורה אחרת, בסוף, ואני שמעתי אותך הרבה פעמים בתור התאחדות התעשיינים, המעסיקים אומרים, אי אפשר לנהל אנשים במדינה הזאת.
אז אני יכול לומר שא' אפשר לנהל אנשים במדינה הזו, ואני חושב שמה ששי אמר לא מדויק לחלוטין, מכיוון שהבעיה היא לא רק במעסיקים, לפעמים הבעיה היא גם במעסיקים, ולפעמים הבעיה היא גם בעובדים. יש ועדי עובדים שמאוד נעים ונוח לעבוד מולם. לא נעים, כלומר מוזיקה של מעליות והכל נחמד, וכולם חיבוקים ונשוקים כל היום, אלא נעים כי ועד העובדים אחראי, והוא מבין שתפקיד הנהלה לנהל, ותפקיד ועד העובדים לדאוג לזכויות העובד, וזה בסדר, וכך צריך להיות. יש גם מעסיקים שמבינים זאת ונותנים אפילו יותר מאשר העובדים חשבו לקבל, ויש גם מעסיקים שמתנהגים בצורה לא נאותה.
רגע, אבל רוב המקרים זה החלק הראשון, זאת אומרת רוב ועדי עובדים לדעתך הם ענייניים?
אני חושב שרוב ועדי העובדים הם ענייניים, רוב ועדי העובדים ניתנים לעבודה משותפת עם הנהלה, וגם רוב ההנהלות ענייניות ורוצות לעבוד עם העובדים שלהן בצורה מסודרת והגיונית. תראו, הבעיה היא יש בישראל נפתחה איזושהי בעיה של פערי שכר וגם בחלוקת הכנסות, וגם פערי שכר שלא הועלו אולי בגלל שלא היו תוספות יוקר כאלו ואחרות, ובגלל ששכר המינימום נתקע להרבה שנים. ושם המשחק פה הוא פשוט מאוד, הוא מקובל גם על העובדים, זאת אומרת על ארגוני העובדים, על ההסתדרות, למרות שאני לא מדבר בשמם, וגם על המעסיקים, זה לדאוג לפריון. ככל שהפריון יהיה יותר גבוה, אפשר לחלוק בו בין הבעלים או ההנהלות לבין העובדים, וזה מה שצריך להיות. אבל לצערי אני לא רואה איך מעלים פריון במדינה שתקציב שלה הוא לא בשורה גדולה.
זה לא סותר אבל, כי דווקא פריון אומר שהעובדים צריכים ללכת ולהתאמץ ולקבל עוד הכשרות ולשפר את המיומנויות שלהם, ובסוף אתה יודע, יש ועדי עובדים שיש להם כוח על השלטר ובאים לה מעסיקים ואומרים, תיתן לי עוד שכר, ואם לא, אני משביד את המפעל.
תראה, זה לא קורה
וזה מצריך גם שאנחנו עכשיו מחליפים את העמדות האלה.
כן, אבל זה לא קורה חדשות לבקרים. אני חושב שבעיית הפריון נובעת משתי בעיות עיקריות. אחת, אין הכשרת עובדים. זאת אומרת, בתי הספר המקצועיים נסגרו, מנסים להחיות את זה מחדש. אין מסלולי הכשרה טובים לעובדים, זה דבר אחד. וזה פוגע בתעשייה, אבל זה פוגע קודם כל בצבא, אגב. ודבר שני, אנחנו יכולים לראות במספרים שההשקעות של המפעלים בציוד ומכונות הולכות ויורדות. מספיק שנסתכל מה קרה בישראל, נגיד, ב-10 שנים האחרונות, ב-15 שנה האחרונות, אנחנו נראה ירידה חדה בהקמת מפעלים חדשים, מ-50-60 מפעלים בשנה ל-3 מפעלים בשנה.
נכון, נתחיל את זה אבל בהרבה מדינות, שיש הרבה פחות תעשייה ויותר שירותים.
רגע, אבל התעשיינים, זה פוגע בתעשייה, זה פוגע במדינה, זה לא פוגע בתעשיינים, כי התעשיינים, אם נשים לב מה קרה, אם לפני 10 שנים היו ל-16% מהם קווי ייצור בחול, היום ל-33% מהם יש קווי ייצור בחול. זאת אומרת, הם מעבירים את הקווים שלהם למקומות שהם יותר וולקאם בהם, למקומות שבהם רוצים אותם, ומאמרים את קווי הייצור שלהם למקומות שיושבים ליד חומרי הגלם, או ליד הלקוחות שלהם, ואנחנו נכנסים פה לבעיה די עמוקה בעניין הזה.
אני מסכים איתך, ואני חושב על גם שחלק מהמגמה הזאת היא גם קשורה לכל
היא קשורה גם לגלובליזציה.
ולדרך שבה עושים עסקים בישראל, שעבודה היא חלק ממנה.
אז בואו נדבר על רגולציה.
לא, אבל אני רוצה לדבר דווקא על עבודה.
דבר על מה שאתה רוצה. אתה תשאל מה שאתה רוצה, ואני אענה על מה שאני רוצה.
כנראה, ככה זה עולה.
אז באמת אני רוצה להפריד בכל הדיון הזה בין מגזר פרטי לבין מגזר ציבורי. כי אנחנו יודעים שבמגזר הפרטי בסך הכל אין הרבה שביתות, יחסי עבודה יחסית תקינים, תקן אותי אם אני טועה. במגזר הציבורי זה לא הסיפור, כולנו גם היינו במגזר הציבורי, ראינו שקשה מאוד לנהל עובדים במגזר הציבורי, קשה מאוד לעשות רפורמות במגזר הציבורי בלי לשלם איזשהו
הממשלה לא שולטת בגופים שלה.
אוקיי.
היא פשוט לא שולטת בגופים שלה. עכשיו תראו, אי אפשר לבוא בטענות, נניח, לעובדי נמל אשדוד, שמקבלים הרבה מאוד כסף, כי הרי מישהו אישר להם את הכסף הזה. הישב אחד הם ממונים על השכר, לא יודע מי זה היה, באיזו תקופה ומתי, אבל אישר להם על העוד שכר בתורפות. והיום כולם באים ובוכים על השכר הגבוה שלהם. זה קורה כמעט בכל גוף שהממשלה מתערבת בו ומעורבת בו. ולכן זה נכון שהרבה יותר קשה לנהל. הפעם ישבתי עם אחד ממנכלי משרד האוצר, אני לא רוצה לומר את שמו כדי לא לבייש אותו, והוא ראה אותי, שאלתי למה אתה כועס, אמרתי לו תשמע אל תשאל, קניתי שירות ממישהו, ואני לא מקבל אותו. שילמתי ואני לא מקבל את השירות. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, לא רק שאני לא מקבל, אני פונה לבעלים, והבעלים אומר לי, עזוב אותי, דבר עם העובדים שלי. הוא אומר לי, מי זה אידיוט? אני אומר לו, אתה. וככה הממשלה מתנהלת. היא פונה, תראו, אני, כמו שאמרת, אני הייתי גם בסקטור הפרטי, גם תעשיין, וגם אני חשתי על בשרי שביטות בנמלים. וזה כואב, זה כואב באור. אבל הממשלה לא מנהלת את זה.
אז מה אתה עושה בתור תעשיין שפתאום עכשיו אין לך מי לעבוד?
אתה מטפס על הקיר. אתה מטפס על הקיר פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, כשהלקוחות שלך מתחילים לעזוב אותך בחול, אחרי שביטה כזו או אחרת, אתה פשוט מקים קו ייצור לידם. או מחסנים קדמיים.
היו לך גם אינטראקציות עם העובדים שלך? היו לך עובדים מאורגנים שהיית צריך...
היו לי אינטראקציות עם העובדים שלי. עובדים מאורגנים בסקטור הפרטי לא היו לי. היו לי עובדים מאורגנים, נגיד, משרד התעשייה, כשהייתי מנכ"ל המשרד.
זה מעניין.
והיו מצבים של שביטות, והיו מצבים של מתיחויות, אבל אני יכול לומר שהיה אז יושב ראש ועד עובדי המדינה, בזמני היה עופר עיני. ועופר עיני הוא איש שאפשר לסגור איתו עניינים. זאת אומרת, אפשר לסכם לאיזה כיוון הולכים, מתי ימינה, מתי שמאלה. והיו שביטות, זה נכון, היו קצת רעשים, אבל אתה יודע.
בוא, אני רוצה דווקא מהנקודה הזאת לקחת את זה אולי לתמונה הגדולה יותר. ליאור בדיוק הזכיר שהיום, גם אתה אמרת, שקשה לנהל עובדים במגזר הציבורי, חלק בגלל המעמד של ארגוני העובדים.
וחלק בגלל שהיום, חלק מהמקרים, גם המנהלים במגזר הציבורי, הם לא מנהלים שבאו ניסיון. Let's face it.
אוקיי, צד אחד צריך לקדם אנשים לפי...
אני אדבר על עצמי.
יאללה.
דבר על עצמי. אז אני חושב שאסור היה למנות אותי להיות מנכ״ל משרד התעשייה והמסחר, לפני שהייתי מנכ״ל בתעשייה. אני חושב שהניסיון המקצועי שמגיע מהסקטור הפרטי, מאוד מאוד חשוב כדי לנהל גופים ציבוריים, ממשלתיים. אני חושב שיותר נכון שבא בן אדם שיש לו ניסיון, מכיר את הבעיות ומגיע לכיסא של רגולטור, מאשר יש רגולטור שכל מה שהוא למד זה את הספרים ששיננו לו באוניברסיטה.
או גדל רק מהצד של הממשלה.
או גדל רק מהצד של הממשלה. אגב, יש פקידות מצוינת, זה לא פוגע בה.
אנחנו לוקחים את זה כמחמה.
כן, יש פקידות מצוינת. יש פקידות מצוינת באוצר, ויש פקידות מצוינת במשרד הכלכלה, ויש פקידות מצוינת במשרד הבריאות. אבל אני חושב, אני עדיין מאמין שהניסיון המקצועי בצד השני הופך רגולטור לרגולטור רציני. קחו את חברי הכנסת.
לא, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה שהיא הרבה יותר פשוטה. הרי הרבה פעמים אתה רואה מנהלים בכירים רוצים לעשות רפורמה, אפילו דברים שהם בקונצנזוס שהם טובים. אני רוצה להכניס מערכת מחשוב חדשה כדי שתשפר את השירות לקהל הרחב. ובא עכשיו מנכ"ל של משרד ממשלתי או איזה רגולטור רציני ואומר, תשמע, אני לא יכול להכניס את המערכת הזאת, כי ועד העובדים לא יסכים אם עכשיו נפתח את הסכמי העבודה וניתן להם דברים שאני לא יכול להביא. וזה מה שאותי מעניין לדעת, כשאתה בתור מנכ"ל משרד ממשלתי נתקל בכאלה סיטואציות, למה הניסיון שלך בתעשייה יכול לעזור לך איתם בכאלה דברים?
אני חושב שהניסיון שלך במסע ומתן הוא הרבה יותר טוב. אני חושב שהניסיון שלך בלקנות ולמכור הרבה יותר טוב. אני חושב שהניסיון שלך בתחום של יחסי עבודה הרבה יותר טוב, כשאתה בא מהסקטור הפרטי, ואני חושב שבממשלה מוותרים מהר מדי. זאת אומרת, אם זה בסקטור הפרטי וזה חשוב לחברה, לקומפני שלך, לא לסוסייטי, זה חשוב לחברה, אתה תעשה את זה. אתה תשכנע את העובדים באותו טוב מופתים, אחרת החברה לא תשרוד. ובממשלה אף אחד לא מודד שום דבר. לא עשית? אז לא עשית. יבוא המנכ״ל אחריך, הוא ירצה לעשות, יגידו לו לא, אז גם הוא לא יעשה. לא יקרה שום דבר. אף אחד לא מודד שום דבר. אתה יודע מה קרה לי כשהכנתי תוכנית עבודה פעם ראשונה במשרד התעשייה והמסחר?
מה?
אמרו לי, תגיד, אתה מטומטם, עוד ימדדו אותך עליה.
זה מה שעושים כבר בשנים האחרונות בממשלה, אז אפשר לומר שהשתפרנו בעניין
הזה. כן, רק אף אחד לא יודע מזה.
יש אתר אפילו, נשים אולי אחרי זה בפייסבוק.
אולי כדאי שתשימו, כן.
כן, ליאור כתב על זה פעם בבלוג שלו.
דיברת על זה שאין לך מה לעשות בתור תעשיין כשהעובדים בנמלים שובתים. אבל יש לך אפשרות, אם השביתה לא אושרה, אתה יכול לתבוע את העובדים על הנזק שנגרם לך.
תראה, יש גופים שמייצגים, במקרה של התעשיינים, מייצגים את התעשיינים, כמו התאחדות התעשיינים. התאחדות התעשיינים עתרה לא אחת לבית הדין הארצי לעבודה, על מנת להפסיק שביתה, או על מנת לאלץ את הצדדים הניצים לשבת סביב השולחן ולפתור את הבעיות שלהם. ההתאחדות מאוד פעילה בדברים האלו. יש הידברות שוטפת בין התאחדות התעשיינים להסתדרות. זה לא אומר שכל צד מוותר על העקרונות שלו, אבל יש הידברות, יש יחסי עבודה טובים. ואני חושב שבסופו של דבר לא ראיתי תעשיין הולך ותובע, עובד בנמל על נזק שנגרם לו בגלל שהוא הפסיד לקוח או הפסיד דבר כזה או אחר, כי אני חושב שגם בתי המשפט בסופו של דבר לא יהיו טולרנטים לתביעות כאלו.
והאם התעשיין מפחד שיתנקמו בו על הדבר הזה?
יכול להיות. לא הייתי אף פעם במצב הזה, אבל יכול להיות.
אוקיי.
אני רוצה לשאול אותך לגבי הסקטור הפרטי. תראה, בסוף, אמרת עכשיו הרבה ביקורות על הממשלה, על איך שהיא מנהלת את העובדים, ואמרת שבסקטור הפרטי, הרוב הגדול של איגודי העובדים, הם סך הכל אפשר לגעת איתם להבנות, והדברים עובדים בצורה טובה. אבל למרות זאת, עדיין יש הרבה מעסיקים שטוענים שיחסי עבודה בישראל הם לא נמצאים בשיווי משקל מאוזן, והרבה פעמים לעובדים יש יותר כוח ממה שצריך להיות להם. אתה לא חושב?
אני לא יודע מה זה כוח מוגזם לעובדים. אני יודע שלמשל, אני לא חי בשלום עם פסק דין פלאפון. אני לא חי בשלום עם העובדה שקבע בית הדין הארצי לעבודה בהלכת פלאפון. קבע שכשעובדים מחליטים להתארגן, אסור למעסיקים לדבר איתם. ואסור להם, כמובן שאסור להם להפריע להתארגנות, אבל אסור להם לדבר איתם, אסור להם לבדוק איתם מה קורה, אסור להם שום דבר. ועכשיו תחשוב שאתה מקים חברה ויש לך שני עובדים ולאט לאט הם גדלו לשלושה וארבעה ואלף ואז העובדים שלך מחליטים להתארגן, אסור לך לפנות אליהם בכלל.
לדבר איתם על הנושא הזה.
נכון. ואני חושב שזה קצת, זה חוסר איזון. עכשיו נכון, נכון, נכון אומרים בצד של העובדים שלמעסיק יש כוח גדול יותר כי הוא המעסיק והוא משלם והוא לא משלם והוא יכול לפטר והוא יכול לא לפטר. אבל בסופו של דבר אני ראיתי גם הרבה מאוד חברות שבהם העובדים הם החלק החשוב, לא המעסיק. זאת אומרת, אני ראיתי מעסיקים הולכים על בעונות מול העובדים שלהם, פן העובד יעזוב אותם. וזה איזשהו שיווי משקל שצריך להביא בסוף למצב שזה נהנה וזה אינו חסר. והמעסיקים, גם הם צריכים להבין, יש מעסיקים גדולים מאוד בארץ שכותבים עליהם השכם והערב בעיתונות, ו קוראים להם את הצורה בגלל כל מיני דברים כאלו ואחרים. אחד מהם פעם אמר לי, אתה יודע, לפני שמעלים את שכר המינימום, תדע לך, אני לא מחכה שיעלו. ואני גם לא מחכה למדרגות. אני מעלה לכל העובדים שלי את שכר המינימום. מכיוון שאני לא חושב שעובדים צריכים להרוויח כל כך מעט. ואני יכול לשלם, והם נותנים לי פריון טוב. ואם השם שלו היה יוצא החוצה, זה היה מזעזע קצת את המוטו סיפין. גם כאלה יש.
אוקיי, אתה נותן עכשיו קומפלימנטים למעסיקים, ואנחנו יודעים שגם דברים כאלה קורים, אבל דווקא אני רוצה לשמוע ביקורת יותר, כאילו, איפה ההסתדרות יכולה להשתנות, איפה ההסתדרות עושה טעויות?
אני חושב שההסתדרות קצת שינתה את פניה בשנים האחרונות. קו פרשת המים היה במחאה החברתית, אז עוד אופר עיני היה בשלהי כהונתו, ואז נכנס אבי ניסנקורן, ולקח את ההסתדרות להסתדרות חברתית יותר. צודקת יותר.
יש לה גם קמפיינים למיגור העוני וכו', לא רק על עבודה מאורגנת.
יש לה קמפיינים למיגור העוני, ויש לה קמפיינים שנוגעים להעסקת מוגבלים, ויש לה הרבה מאוד דברים. היא הפכה להיות חברתית, היא הפכה להיות גוף חברתי, עכשיו הוא גוף חברתי חזק, הוא גוף חברתי עם כוח, הוא גוף חברתי, היא גוף חברתי עם עושר אינטלקטואלי, ואנשים נוטים לראות בהסתדרות את מה שהיה פעם לפני 30 ו-40 שנה, את מחלקת התה ואת האנשים שלא עושים כלום. אז אני חושב שההסתדרות קודם כל היא גוף חשוב בתוך שיווי המשקל הכלכלי במשק.
אוקיי.
היא עושה לפעמים, בעיניי המרוץ הזה לדחוף עובדים להתארגן הוא מיותר. אני חושב שאם עובדים רוצים להתארגן, צריכים להתארגן וצריך לתת להם את הקרקע להתארגן. אבל לרוץ אחרי דבר כזה ולהפוך את המעסיקים לאיזשהו דמון מפחיד ומאיים, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שפה הייתי ממתן את זה. ואני גם אומר את זה ליושב ראש ההסתדרות בשיחות שיש לנו. למרות שאני חושב שהוא עושה עבודה יוצאת מן הכלל. הוא מייצג את העובדים בצורה יוצאת מן הכלל.
אתה דיברת על זה שבעצם יש את ההנחה שהמעסיק הוא יותר חזק מהעובד. ולכן צריך להתערב לטובת העובד. אבל אני רוצה לשאול, כשיש כבר ועד עובדים, ויש מעסיק מול ועד עובדים, האם היחסים הם סימטרים, או שיש הרבה מקרים שבהם ועד העובדים הוא יותר חזק מהמעסיק בעצם?
תלוי באיזה גופים. אנחנו ראינו גופים שבהם המעסיק יותר חזק, וראינו גופים שוועד העובדים יותר חזק. תלוי גם מי המנכ״ל ומי יושב ראש ועד העובדים. בסופו של דבר, אם יש ועד עובדים חכם, ויש מנהלים חכמים, הם יודעים להגיע לשיווי משקל ביניהם. אני חושב ששם המשחק הוא להבין שתפקיד ההנהלה לנהל ותפקיד ועד העובדים לדאוג לעובדים ועד רמה מסוימת ולא להתחיל להשתולל עם כל מיני שטויות. אני חושב שאם מישהו, אם מבינים את העניין הזה, ברגע שמבינים את שיווי המשקל הזה, יכולים להיות יחסי עבודה יוצאים מן הכלל.
אוקיי, ובממשלה אתה לא חושב שהעובדים מנהלים נניח בנמל או בחברת החשמל או במקומות כאלה? העובדים הרבה פעמים לתחושתי הם ממש מנהלים את החברה.
אני חושב שבממשלה לוועדי העובדים יש כוח בחלק מהגופים, כוח בלתי סביר. והכוח הזה נוצר במשך השנים. וזה קורה גם כי הנהלות חלשות, וזה קורה גם כי יש אפשרות להפעיל לחץ פוליטי על הבעלים. זאת אומרת, אם יש חברה, חברת חשמל למשל, לצורך הדוגמה, וועד העובדים שלה, או העובדים שלה, יכולים, מתארגנים ומתפקדים למפלגה זו או אחרת, והשר מאותה מפלגה, אז הוא יפחד ללכת להם על הראש.
אוקיי, וזה קורה. אז יש כוח פוליטי מאוד חזק לעובדים בעצם, אתה אומר, בתוך מרכזי המפלגות.
בחלק מהמפלגות זה קיים, כן. במפלגות שמפעילות מרכזי המפלגות שיכולים להשפיע. זאת אומרת, זה יכול לקרות בליכוד, זה יכול לקרות במפלגת העבודה, למרות שהיא כבר לא כל כך רלוונטית בשנים האחרונות.
נכון. מה צריך לעשות כדי שהממשלה תוכל לנהל יותר טוב? האם צריך לשנות חוקי עבודה, או שיותר צריך לשנות את ההתנהלות של הממשלה עצמה?
אני חושב שזה מורכב.
הרבה אנשים כתבו לנו בפייסבוק, סליחה על זה, הרבה אנשים כתבו לנו בפייסבוק, שצריך למשל לבטל את העניין הזה של שביתות הזדהות. אם יש לך בעיה, אתה יכול לשבות, אבל
כן,
שביתות הזדהות...
כן, אבל תראה, זה כמו... זה בסדר שכותבים את זה, אבל בסופו של דבר, זה כמו שיגידו להסתדרות, אומרים לאבי ניסנקורן, אומרים לו, תשמע, אתה חכם גדול, יש לך את הוועדים הגדולים, ואתה מגן עליהם. הרי אם הוא לא יגן על הוועדים הגדולים, לא יהיה לו את הוועדים הגדולים, והוא ירצה לפעול לטובת הקמת תאגיד שידור, או ביטול תאגיד שידור, או כל דבר שהוא, לא יהיה לו כוח ביד. אז מה אתם אומרים לו? אתם אומרים לו, תשמע, בוא תעבור בכניסה רגע, ובכניסה נבדוק אם יש עליך נשק. אם אין עליך נשק, נוריד ממך גם את החולצה, גם את הגרביים וגם את זה, ועכשיו לך תיאבק בגורילה. אי אפשר, זה לא, אי אפשר לבקש ממנו דבר כזה.
אמיר, האמת, אתה מה זה מפתיע, אני חייב להגיד לך, כי כל השיחה פתאום מתהפכת. אנחנו הבאנו אותך על תקן מי שמדבר מנקודת מבט המעסיק, על
איגודים, אבל נקודת מבט המעסיק, המעסיק לא יכול להיות שבוי בקונספציות שלו. הוא צריך להבין גם את הצד השני. כשאתה מנהל מסע ומתן ואתה לא מבין את הצד השני, אתה רץ במהירות 500 קמ"ש לתוך קיר. אי אפשר לעשות את זה. ולכן, ההסתדרות, אין דבר כזה לבטל שביתות הזדהות, אין דבר כזה, הרי הממשלה ניסתה באיזשהו שלב לעשות בוררות חובה.
נכון.
ובסוף, אם זה לא יהיה בהסכמה עם ההסתדרות, זה לא יהיה. זה לא יהיה. אתם רואים מצב שבו יש שביתה של חודשיים בנתב"ג?
אין מצב.
לא יותר משעתיים.
אתם זוכרים אתם לא זוכרים, אתם חבר'ה צעירים עוד, אבל פעם היו שביתות בערוץ השידור, ברשות השידור, והיה רק ערוץ אחד, רק הוא שידר, והיו שביתה, הייתה שביתה...
היו מחשיכים את המסך. והיו
לא מחשיכים, היה טטטו, היה כזה צפצוף כזה, עם סמל של הלוגו של רשות השידור, וזהו. ועכשיו כל המדינה הייתה נורא מסכנה, או שפעם היו הרבה שביתות בבזק. כשיש שביתה בבזק ולא מתקנים לכם קו טלפון בבית, זה נורא. היום זה מעצבן בגלל האינטרנט, אבל מקסימום לוקחים את הנייד וגולשים על הסלולר.
תגיד, אתה מגן גם על השליש, שעובדים צריכים רק שליש בשביל להקים ועד עובדים, או שנראה לך שגם את זה אפשר לשנות?
אני חושב שזה אפשר לשנות וצריך לשנות. אני חושב שזה לא מספיק. אבל שוב, לשנות זה לשנות בהסכמה. או בפסיקה של בית משפט. אבל ראינו מה קרה בפלאפון.
אתה דיברת על הצורך של אבי ניסנקורן שיהיה לו כלים להתמודד עם תאגיד השידור, וזה דווקא לדעתי דוגמה טובה לשאלה מה לאבי ניסנקורן ולשאלה אם יהיה תאגיד שידור או רשות השידור.
אבי ניסנקורן במקרה הזה, שוב אני לא מדבר בשמו, אבל הוא בין הפטיש לסדן. למה? כי יש לו עובדים שהוא מגן עליהם והגן עליהם ברשות השידור, ויש לו עובדים בתאגיד שצריך להגן עליהם, כי גם הם יכולים להיפגע. ולכן לדעתי ההסתדרות כרגע יושבת ומחכה לשמוע לאן זה ילך. ואני מסתכל על תאגיד השידור, אני מנסה להיות פרשן של ההסתדרות בנושא הזה, אני מסתכל על תאגיד השידור מבחינת איך מתנהלת דמוקרטיה. ולמה, מה הסיבות לסגור תאגיד ומה הסיבות, אם תגידו לי התאגיד הזה הוא תאגיד שלא יכול לפעול בגלל שיש שם אנשים לא מוכשרים ולא יודעים לשדר ולא פה ולא שם, וכל המבנה שלו רקוב וכל הזה, אני אומר חייל הלך לבטל אותו. אבל כשאומרים לי שיש שם יותר מדי אנשים כיפה סרוגה, או שיש שם פחות מדי אנשים מהליכוד, או שיש שם יותר מדי אנשים שמאלנים, אני לא יודע להתמודד עם זה. אני אומר, זה כבר במגרש של לשמור על דמוקרטיה, ואני לא יודע איך צובעים אנשים בצבעים כאלו ואחרים. אולי חופרים את הפייסבוק שלהם, אפשר לחפור גם בשלי ולדעת מה הדעות שלי. אז מה?
יש לנו שאלות מהקהל. אלי ארקוש שואל אותנו, שואל אותך.
שלום אלי.
מה העניינים אלי? טוב, הוא לא יכול לענות. מה הסיבה שאנחנו לא רואים התארגנות עובדים בסקטור הייטק, במיוחד לאור פיתורים צמצויים המוניים בסקטור, שאנחנו חווים מדי כמה שנים?
אני חושב שיש פה שתי סיבות. סיבה אחת היא סיבה שכשמפטרים מהנדס בסקטור הייטק, הוא מוצא עבודה מהר מאוד. ויותר קל, כמו שקל יותר לעובד שמפוטר באזור תל אביב, למצוא עבודה ולהתפרנס. זאת אומרת, אם פיתרו אותך מחברת סלולר, ופיתרו 14,000 איש מחברות הסלולר בשנים האחרונות, אז אותו עובד יכול ללכת לחברה אחרת, ואו ללכת לעבוד כמלצר, ואו לנקות חדרי מדרגות, אבל עבודה תהיה לו. רוב חברות ההייטק מרוכזות באזור המרכז, ולכן זו אחת הסיבות
שהכל עבור. זה פקטור גיאוגרפי.
דבר שני, אני חושב שהעובדה שאנחנו לא רואים התארגנויות בחברות ההייטק, היא גם תנאי העובדים שם משמעותית בחלק מהמקרים יותר טובים, אבל אני חושב, ותרשו לי לצפות פני עתיד, שאנחנו נראה הרבה מאוד התארגנויות גם בהייטק.
בחברות הגדולות?
בחברות הגדולות ובחברות הרב-לאומיות, ואנחנו נראה התארגנות ולא יעזור לאף אחד. מכיוון שבסוף, בחלק מהחברות הללו, ואני יודע אם בפנים, חלק מהחברות הללו, ההתנהלות מול העובדים, והיא כאל דיספוזיבל. ויש בעיה, ואלי צודק בשאלה שלו.
אתה מדבר על זה שבאמת במרכז קל למצוא עבודה, ואנחנו רואים נניח אחד הדברים שעלה לא מזמן לדיון הציבורי, זה האם לפתוח ליבוא של בשר, לפתוח את יבוא הבשר להיות יותר חופשי.
גילוי נאות, הייתי מעורב בסוגיה הזו מאוד מאוד מאוד.
באיזה צורה?
מהצד של תנובה.
אוקיי, אז יש...
של אדום אדום.
כן, אז יש בעצם... אחד הכלים שהשתמשו בו כדי למנוע את הרפורמה זה באמת העובדים מבית שען, באו והפגינו מול הכנסת.
לא, אבל אני רוצה לחדד את הנקודה הזו. א', לא מנעו את הרפורמה, אלא מתנו אותה מעט, אבל הרפורמה תתקיים, ושר האוצר ממשיך ברפורמה שלו. אני חושב שכשעושים רפורמה כזאת צריכים לחשוב גם על עובדים במקומות שבהם אין להם אפשרויות אחרות. ולשלוח הביתה 200 עובדים ישירים בבית שען, זה אומר לשלוח הביתה כמעט 1,000 עובדים באזור בית שען, כלומר עם עובדים עקיפים, וזה אומר להשפיע על כמעט 5,000 איש באזור בית שען, וזה דבר שלא יעשה. אני חושב שזו גם הייתה אסטרטגיית מסע ומתן של שר אוצר, כי בשיחות שהיו לי איתו, הוא אמר לי שהוא לעולם לא היה נותן להם ללכת הביתה. זאת אומרת, שיחה שהייתה גם שבוע שעבר על הנושא הזה. אבל אני חושב שכשממשלה פועלת ופותחת את המשק ליבוא, פרוע, והופכת להיות בחלק מהמקרים פח השפע של העולם, ומגבילה בחוקי עבודה, הרבה מאוד חוקי עבודה, חברות ישראליות, אבל כמובן שאף אחד לא בודק אם המוצר שאתה קונה הוא מוצר שעובדים בו בשעות עבודה ומנוחה נורמליות, אם מועסקים בו ילדים, ואם יש אביוזמנט של מעסיקים לעובדים, ובסוף המחיר יותר נמוך, או משלמים שם שקל וחצי לשעה, במקום שמשלמים את השכר שמשלמים בישראל, אף אחד לא משווה ולא בודק. אני חושב שצריך למצוא את האיזון. באיזשהו מקום, איבדנו כחברה, וכאן כסוסייטי, אני אומר, איבדנו כחברה את הערבות ההדדית שלנו.
אוקיי.
ואני חושב שאם היינו שואלים את הציבור, אם הציבור מוכן לשלם עוד שקל על גבינה, על גבי הגבינה, אבל בתנאי שלא יפטרו 1,000 עובדים במקומות כאלו ואחרים שהם מרוחקים מהמרכז, אני חושב ש95% מהציבור היה אומר, כן, אני מוכן, אין בעיה, אני אשלם עוד שקל.
אבל אני רוצה להקשות עליך, כי כשארגוני מעסיקים באים ומתלוננים בממשלה או בתקשורת שהמצב שלהם קשה, הם תמיד אומרים שחוקי עבודה בישראל מחמירים ביחס למקומות אחרים, והם רוצים שהחוק פה יהיה יותר מקל.
הם לא אומרים רק חוקי עבודה, הם אומרים חוקי עבודה, הם אומרים רגולציה תזזיתית. הם אומרים אובר רגולציה, הם אומרים שאם מסתכל על מדדים
כן, אבל גם העניין של אני במיוחד מתמקד
אתה מתמקד בחוקי עבודה, אבל זו תמונה שלמה. זאת אומרת, אם היו חוקי עבודה מחמירים, אבל לא כל יומיים היו משנים את חוקי המס ואת הרגולציות בכל מיני דברים. ותן לך דוגמה, בוא ניקח את כיבוי אש.
אוקיי.
אתה הקמת מפעל חדש, אתה הולך לכיבוי אש, מקבל לנו רשימה של מה שאתה צריך לעשות. ראית את הרשימה, נהיית לבן. לקחת מומחה לעניין הזה, בנית תוכנית, מסודרת, הכין לך תוכנית, אז תוכנית אושרה לידי מכון התקנים, או לידי כל גוף שאפשר לאשר, הלכת ועשית את זה, שנה וחצי, עלה לך הון תועפות, הגעת לכיבוי אש לקבל את האישור, אומרים לך, הם צוחקים לך בפנים, אומרים לך, שינינו את הרשימות, את הדרישות שלנו, אי אפשר לפעול פה, המדינה הזו היא לא וולקמית לעסקים, תראו, אני יכול להגיד לכם משהו, אפשר לאלץ יזמים לעשות הכל, בחקיקה, חוץ משני דברים, להסתכן וליזום. ואנשים נכנסו לאפתיה, ואנחנו נאבד אותם.
יש לנו עוד שאלה מהקהל, שואלים פה אם יש הבדל מבחינת המעסיק, אם הוא מתמודד עם עובדים שמאוגדים בהסתדרות, או עובדים שמאוגדים בארגון עובדים אחר, נניח בכוח לעובדים.
לא, אין הבדל, אבל אני יכול לומר שארגוני המעסיקים תמיד העדיפו, ובצדק, לראות מולם הסתדרות אחת.
אוקיי.
כי הם לא, כמו שגם מעסיק לא רוצה לראות מולו שני ועדי עובדים בתוך המפעל, כי הם יתחרו ביניהם מי יעשה לו יותר נזק, או מי יראה לעובדים כמה הוא יותר חזק. ולכן יש העדפה תמיד לעבוד מול הסתדרות אחת ולחזק הסתדרות אחת, ולא לא לעבוד מול ארגונים כמו כוח לעובד, שהם ארגונים לגיטימיים, אבל מבחינת המעסיקים הם נראים קצת אחרת.
אבל אתה לא חושב שיש פה בעצם העובדה שכוח לעובדים הצליחה לאתגר את ההסתדרות, הצליחה לגרום להסתדרות לשנות קצת את פניה, לא יודע, אולי מסיבות אחרות היא שינתה את פניה, אבל היא התחילה לעבוד על תרגנויות עובדים חדשות, מה שהיא לא עבדה הרבה מאוד שנים. האם אתה לא חושב שבעצם התחרות פה יכולה גם להועיל, גם להשתפרות של ההסתדרות, של בכלל כל יחסי העבודה בישראל?
אני לא חושב שזה יכול להשפיע על יחסי עבודה בישראל. אני חושב שאני לא הייתי נותן כל כך הרבה מחמאות לכוח לעובד ולומר שהם דאגו לשיפור בהסתדרות. אני חושב שזה קצת להגזים, כאילו זה כמו להגיד שהחנות מקולת פה למטה תרמה לשיפור של רמי לוי. זה לא כזה משפיע, זה לא...
אוקיי, זה לא השפיע עליהם, סבבה.
אני רוצה להתחיל לסכם. בעצם אמרת לנו כאן כמה אמירות משמעותיות. קודם כל, מבחינת היחסי עבודה בממשלה, אמרת, קודם כל הממשלה צריכה לנהל. דבר שני, מבחינת המקום של ההסתדרות, אתה חושב שהיא חשובה? אתה לא היית משנה בצורה דרמטית את המעמד החוקי, אולי בשוליים את העניין של השליש, אבל בגדול אתה רואה בהסתדרות כשותפים שצריכים ללכת עם המעסיקים לכל אורך הדרך. פספסתי משהו?
לא, אני חושב שהיו ימים שהיו שיתוף פעולה הרבה יותר עדוק בין ההסתדרות למעסיקים.
מה למשל?
היו ימים שבימי עופר עיני ושרק הברוש בכהונה הראשונה שלו היה תאום מוחלט בעניין הזה, חוץ מכמה חריגות ובריחות של ההסתדרות ימינה או שמאלה. היום כל אחד מהגופים יותר עצמאי, וזה בסדר. שוב, צריך ליצור את האיזונים, אבל אני חושב שההידברות בין המשולש הזה שנקרא ממשלה, מעסיקים, עובדים, היא דברות סופר חשובה.
זהו, זה נראה לי דבר הכי בולט, לא אמרת את זה, אבל זה נורא, קולטים את זה ממך, זה העניין של המתינות. כאילו, אלו שחקנים, זה אנשים, אנחנו כולם צריכים לעבוד ביחד.
אני היום הייתי בכנס שערכה לשכת רואי חשבון, ודיברת שם על הקטע שכל נושא, מהותי, פחות או יותר, הופך להיות מלחמה פוליטית בין ימין לשמאל. וכאן גם, ביחסי עבודה, זה הופך להיות מלחמה פוליטית. שלי יחימוביץ' צועקת לכיוונים שאני לא, עד עכשיו לא ניתחתי לאן אני רוצה להגיע. ומצד שני, נתניהו מוביל קו אחר, וצד שלישי, כחלון מוביל קו של הידברות עם ועדי העובדים ועם ניסנקורן. שר האוצר הזה היה שר האוצר הראשון שהגיע לבניין ההסתדרות, דיבר בפני בינה, בית נבחרי ההסתדרות, שזה דבר שתחשבו מה קרה פה.
אני זוכר את זה, כן, זה גם אותי מאוד הפתיע, אבל זה נורא מעניין שאתה אומר בדיוק את זה, את העניין של המתינות ושצריך לעבוד ביחד, כי גם שי בירן, שהיה פה שבוע שעבר, הוא בדיוק אמר את העניין הזה. הוא אמר שהגעתי להסתדרות, אני חשבתי שאני אראה מולי את המעסיקים, ויהיו כאן מאבקים.
הוא חשב שהוא הולך להיות צ'ה גווארה, הוא חשב שהוא הולך להיות צ'ה גווארה, ואז הוא הבין, נותנים לו מכה על הראש, הוא יושב בשקט, בוא עכשיו אנחנו מדברים, רוצים לפתור את הבעיות, לא ליצור בעיות.
כן.
כי להבעיר את הכל עם פחי נפט אפשר, רק זה לא...
יודעים, הנפט, את הבית.
לא, גם הנפט התייקר. כן. זה לא...
בסדר, ליאור, אתה רוצה לסכם?
כן, מה שאני עוד לקחתי מהשיחה הזאת זה א', את המורכבות של הנושאים, זה לא באמת שחור ולבן, זה צריך להבין, ואנחנו מדברים על זה לאורך כל הפרקים פה בסדרה על ארגוני עובדים. ב', הכוח הפוליטי של העובדים, העובדה שהם מאוגדים במרכזי המפלגות, והם יכולים לאיים על השר להצביע לו או לא להצביע לו בפריימריז, כוח מאוד גדול של העובדים שצריך להכיר אותו, צריך להכיר בו.
אגב, יש שרים שנבהלים יותר ויש שרים שנבהלים פחות.
נכון.
ויש גם שרים שאין להם מרכזי מפלגות.
נכון, שיש בזה גם יתרון מסוים, גם חיסרון מסוים.
גם חיסרון מסוים, נכון.
טוב, אז בזאת אנחנו חותמים את, את הסדרה של השלושה פרקים שלנו על איגודי עובדים. אתם מוזמנים לשמוע את זה שוב אם אתם רוצים, ובאופן כללי לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. תודה רבה, אמיר. היה מאוד כיף להריח אותך פה.
תודה לכם.
תודה, ליאור.
תודה רבה.
אני הייתי טל וולפסון.
אני ליאור תבורי.
אנחנו ערך מוסף, להתראות.